קשת כל שידורי תורה, יום שלישי, שיעורים בהלכות שביעית מפי הרב ברוך גיהי.
שלום, בשיעורנו היום נעסוק בסוגיית מלאכות דרבנן שאסורות בשביעית, ולדברים האלה צריך לזכור שמלבד ארבע פעולות שדיברנו עליהן, שזה זריעה וזמירה, קצירה ובצירה, ואולי גם נטיעה, ואולי חרישה. מלבד הפעולות האלה, כל שאר הפעולות אסורות מדרבנן. באותן מלאכות שאסורות מדרבנן, חכמים קבעו עיקרון מסוים, שעל פיו קובעים מתי פעולה מסוימת תהיה אסורה, מתי תהיה מותרת. והעיקרון הזה מופיע בשני מקומות עיקריים בגמרא, אבל מופיע במקומות נוספים. שני המקומות העיקריים הם האחד במסכת עבודה זרה בדף נון עמוד ב', והאחר במסכת מועד קטן בדף ג'. ואני אקרא מתוך מסכת עבודה זרה, ואלה שואלת הגמרא זיהום הגיזום כקש אלה, מביאה שם ברייתא שיש משמע שמותר לזהם בשביעית, אבל אסור לגזום בשביעית. והגמרא שואלת, מה ישנה זיהום דשרה ומה ישנה גיזום דאסור? עונה גמרא, מדמה, זיהום וכמאילנה ושרה, גיזום עברו יאילנה ואסור. העיקרון אם כן הוא של וכמאילנה מותר, להעמיד את האילן מותר, עברו יאילנה, דיינו לפתח את האילן ולגרום לתוספת שבח וגידול וצמיחה טובה יותר, זה אסור. רק לפרשנות המילים בגמרא משתמע זיהום, זה מדובר על הדברת העץ מתולעים, אז זה, יש בזה רק אוקמה אילנה, רק שימור, פעולת שימור מותרת, אבל הגיזום שזה הורדת ענפים יבשים כדי שהעץ יצמח בצורה טובה יותר, זה אסור בשמיטה, כי זה בא כמובן להצמיח טוב יותר, להבריא את האילן, להשבע אותו, וזה כמובן יש בזה איסור דרבנן. עכשיו בגדרי הדברים האלה יש פרטים שונים שצריך לעמוד עליהם, ונעמוד עליהם אחד לאחד. בספר השביתה של הרב טיקוצ'ינסקי הוא מעלה שלושה ספקות, שלוש חקירות עיקריות בעניין הגדר של לאוקמה אילנה, שאמרנו שלאוקמה אילנה מותר, והוא דן מה הגדר המדויק של לאוקמה, והוא מעלה כאן שלושה ספקות ונראה אותם. הספק הראשון, הוא אומר, מהו לאוקמה? אם דווקא שלא ימות האילן, או אפילו שלא יתקלקל. וברש"י הוא כותב ש לא ימות האילן. רש"י עצמו בהמשך הסוגיה שם כותב שלא יתקלקל האילן. ונטייתו של רב טיקוצ'ינסקי, והוא בונה את זה גם למהר"ל דיסקין, שהכריע שיש קפידה גם על קלקול. מכיוון שעיקר העניין הוא כמובן שכל דבר שגורם ל נזק לאילן, יש בו מידה מסוימת של מוות. מוות לא חייב להיות מיטה גמורה, אלא כל דבר שפוגע באילן זה אסור, ולכן, סליחה, זה כל דבר שפוגע באילן זה נזק שיכול לקרות, וההבחנה הבסיסית היא בין מניעת נזק שהיא מותרת, לבין ניסיון להשיג שבח שזה אסור. הדברים האלה סבירים גם לאור שני ההסברים שניתנים בראשונים לגדר הזה של היתר של אוקמה אילנה. כיוון שברש"י במסכת מועד קטן בדף ג' הוא כותב שטעם היתר משום הפסד, כדי שלא לגרום הפסד. ואם זה הפסד, לכאורה אין הבדל בין מוות לבין נזק כלשהו, זה עצמו נקרא הפסד. אפשר תמיד לדבר על רמות שונות של הפסד, אבל מסתבר שאם ההיתר הוא הפסד, אז לכאורה כל הפסד יכול להתיר. הריטב"א שם במסכת מועד קטן פרש שהסיבה שבגללה התירו מלאכות שהן לאוקמה אילנה, אז הוא אומר שכל פעולה שהיא רק לאוקמה היא לא נחשבת בכלל עבודה. אז לכאורה מה הפשט, אם זה לאוקמה אילנה זה לא נחשב מלאכה? אלא שכנראה שהוא מבין שחזר כשהם באו לאסור את המלאכות האסורות בשביעית, אז הם באו ואסרו מלאכות שנועדו להצמיח, נועדו לייצר גידולים וכו'. כל פעולה שלא נודע להצמחה, אלא נועדה לשמר את המצב הקיים, היא לא מלאכה, את זה חזר לא אסרו. כשבאו חזר לאסור את הדברים האלה מדרבנן, חזר כמובן אסרו רק אותן פעולות שיש בהן איזושהי הצמחה, ולא פעולות שהן בסודן פעולות שימור. על כל פנים, לפי שני הנימוקים האלה, בהחלט יש מקום להפטיר גם במקום פסידה, גם אם אין בו ממש מוות של אילן. עצם העובדה שמדבר פה בנזק שיש בו מצד אחד הפסד, ומצד שני, כיוון שאין פה פעולה שיסודה בהצמחה, אלא בשימור המציאות הקיימת, כאן לכאורה, לפי שני הטעמים האלה, יש מקום לתמוך באותה גישה של הרב טיקוצ'ינסקי, שאומר שלוק מאילנה, זה לא דווקא למנוע ממנו שימות, אלא אפילו רק לשפר את, למנוע הפסד כלשהו, גם זה בכלל היתר. אמנם, לפי מה שמשתמע מנמוקי יוסף, שם באותה סוגיה, במועד קטן, יש מקום לפקפק בעניין זה, כיוון שהנמוקי יוסף טוען שאין היתר גמור במקום הפסד במלאכות בשביעית. הוא טוען לסוגיה במסכת מועד קטן, דיברה שם רק על מלאכת ההשקעה, על השקעת השדות, אז הוא טוען שרק במלאכות שאינן חשובות, כמו השקעה, בזה התירו לעשות אותן בשביעית במקום הפסד. והעיקרון שלו הוא שכל מלאכה שנעשית באופן תמידי, בצורה שוטפת, זה לא איזה מלאכה מיוחדת, אלא כמו השקעה של שדה, שהיא נעשית משהו יומי, זה לא זריעה או חרישה או קצירה, שאלה פעולות מיוחדות, אלא פעולות שהן שגרתיות שנעשות בשדה, בזה הוא חושב שיש מקום להתיר אותן, הן לא מוגדרות כמלאכות חשובות, ולכן התירו אותן שום הפסד. אם הוא מצמצם את העניין היתר הזה למלאכות שהן לא חשובות, אז יכול להיות שאם כך, לפי דבריו, באמת לא כל הפסד מותר, ואולי לפי דבריו באמת יהיה רק הפסד שיש בו צד של מיטת האילן לגמרי, ולא איזה נזק צדדי, אבל כאמור, רוב האחרונים הכריעו שבאמת שאוקמי זה גם הצלה מנזק, ולא רק מוות גמור של אילן, ונוסף לזה, גם כן רוב הפוסקים החליטו שלא כמו הנימוק יוסף הזה, ש כל המלאכות דרבנן התירו אותם במקום הפסד ולאו דווקא מלאכות מיוחדות. החזון איש בסימן כף א' בעוד י' ז' הוא הוסיף נימוק נוסף שלדעתו אפשר להקל בנדון הזה של נימוקי יוסף לגבי פעולות דרבנן נוספות. הוא טוען שאפשר להקל בכל פעולות דרבנן אם אין לאוקמי, בגלל שאם מדובר ב תרי דרבנן, דהיינו שביעית בזמן הזה מצד אחד דרבנן, ונוסף על כך ששביעית בזמן הזה דרבנן, גם הפעולה הזאת אסורה מדרבנן, אז בזה לדעתו יש להקל. כל זה כאמור בנוגע לנקודה הראשונה שהעלינו כאן לגבי לאוק מאילנה, או האם לאוק מאילנה זה שלא יתקלקל, או לאוק מאילנה זה שלא ימות האילן. דין נוסף, ספק נוסף שמעלה הרב טיקוצ'ינסקי בשבת הארץ בהקשר לשאלה הזאת של אוקמה ולאברויה, אני מצטט כאן באות ב' שבדבריו שם בעמוד כף ב', ואם מותר בלאוקמה גם מלאכה דאורייתא, אז הוא מביא פה מחלוקת. מדברי הרמב״ם בפרק א' הלכה י' נראה שכל היתר הוא רק במלאכות דרבנן. כי כך כותב הרמב״ם, ומפנימה התירו כל אלה, שאם לא ישקה, תעשה הארץ מלאה, וימות כל עת שבה. ואיל ואיסור הדברים האלו וכיוצא בהם מדבריהם, לא גזרו על אלו, שאין אסור מן התורה, אלא שני אבות ושני תולדות שלהם, כמו שבהרנו. אז אם כן, מדברי הרמב״ם רואים להדיה, שכל היתר הוא רק במלאכות, שהן אסורות בעיקרון רק מדרבנן, אבל מלאכות שהן אסורות מדאורייתא, אז אפילו לעוקמה היא אסור. למשל, זמירה שאסורה מדאורייתא, אז היא תהיה אסורה גם אם זה לעוקמה. הרב טיקוצ'ינסקי מביא משיטת רבנו חננאל שם בעבודה זרה בדפנון, אבל הרח הוא כותב, מפורש כתב שמותר אף בזימור דאורייתא. בלשונו שם, זיהום עוקמה אילנה, גיזום שהוא חיתוך הזמורות להחליף אחרים ולעברות ולהפריח אילן הוא ואסור. אז משמע שלולא הבעיה שזה להפריח אילן, למרות שמדבר פה בגיזום שהוא איסור תורה, הוא היה סובר שזה מותר. אז כך הוא רוצה לטעון שיכול להיות שמלאכות שהן לעוקמי מותרות אפילו אם הן מלאכות דאורייתא. והוא נוטה כאמור גם להקל בספק זה שהוא מעלה כאן. בנקודה הזאת יש מקום לשקול שיקול נוסף, והוא שהרי באותה סוגיה במסכת מועד קטן, כששאלו איך מותר להשקות בית השלחין בשביעית, האם בגלל הפסד נתיר איסור דאורייתא, והגמרא שם תרצה שני תירוצים. תירוץ אחד, שכיוון ששביעית בזמן על ידי רבנן, במקום פסדה לא גזרו רבנן. אז משתמע מכאן שיכול להיות שאם זה מקום הפסד, חכמים לא גזרו, אפילו אם מדובר במלאכה שהגמרא הבינה בשלב ההוא, שהיא מלאכה דאורייתא. רק אליבת התירוץ השני שם, טען רבה שהמלאכה הזאת אסורה רק מדרבנן. אבל הבעיה יכול להיות שהוא סבור שהמלאכה אסורה מדאורייתא, ובכל זאת הוא סובר שמותר להשקות, כי במקום פסדה, לא גזרו רבנן, זה בשביעית דרבנן. אז כאן יכול להיות שיש מקום להקל בזמן הזה, אם נסבור ששביעית בזמן הזה דרבנן, יש מקום להקל אפילו במלאכות דאורייתא, אם זה במקום פסדה. כך פסק בשו"ת מעריד בחלק ב', אבל הרב קוק והחזון איש החמירו בעניין הזה, וסברו שאין להתיר כל מלאכה דאורייתא במקום פסדה, בגלל שביעית בזמן הזה דרבנן, וממילא נשארנו בספק האם גם מלאכות דאורייתא הותרו אם אין מלאכות שהן, אם אין בגדר של עוקמה. בעניין הזה אני נוטה להבין יותר שיש מקום לאסור. לא הייתי מביא ראייה מדברי רבנו חננאל ההוא כפי שהביא הרב טיקוצ'ינסקי, כי לעניות דעתי בזימור בהחלט, אם זה זימור שלא משביע, אז הוא לא הזימור אסור בתורה, כפי שדיברנו בשבוע שעבר בהרחבה, בנוגע לנקודה הזאת של גדר איסור זמירה. ייתכן שגדר זמירה מדאורייתא זה רק כזה, זמירה כזאת שמסוגלת להצמיח. זמירה שלא מסוגלת להצמיח, ייתכן שבאמת היא מופקד בכלל מאיסור דאורייתא, וממילא היא נכנסת לאיסור דאורייתא, ואז אם עושים אותה לעוקמה, היא תהיה מותרת. אבל אני לא הייתי מביא מזה ראיה גמורה שהן כל מלאכה שהיא דאורייתא תהיה מותרת לעניין לעוקמה. זה מה שאלה עניות דעתי. מכאן נעבור לספק השלישי שאלה שם ברב טיקוצ'ינסקי בספרו, ועבודה לעוקמה בגוף האילן. כאן יש רבים מן האחרונים, בעיקר בספר פאת השולחן, בסימן כף, סעיף א' ועוד, כתבו להוכיח מדעת הרמב״ם שכל עבודה לעוקמה מותרת רק עם העבודה מחוץ לאילן, כגון קשקוש שזה מסביב לאילן, אבל פעולה שנעשית בגוף האילן אסור. אבל הוא טוען, הרב טיקוצ'ינסקי טוען, שלדעתו גם מדברי הרמב״ם אין ראיה לכיוון הזה. מיד נפרט למה לדעתו אין ראיה מדברי הרמב״ם שעבודה מחוץ האילן, דווקא עבודה מחוץ האילן מותרת ולא עבודה בגוף האילן. אבל הוא מביא ראיה מרשי ומן הרש בפרק ב' משנה ד', שגם בגוף האילן התירו מלאכה שהיא ביסודה לעוקמה, גם אם היא נעשית בגוף האילן. הרמב״ם פוסק ב פרק א' הלכה ה', ולא יחתוך היבולת מן האילנות, ולא יפרק העלין והבדים היבשים, לא יאבק את צמרתו באבק, ולא יעשן תחתיו כדי שימית התולעת, ולא יסוך את הנטיעות וכו'. בין היתר אומר הרמב״ם, ולא יעשן תחתיו כדי שימית התולעת. ורבים התקשו בזה, למה לא לעשן? הרי זה בסך הכל להסיר את הקלקול, להסיר, זה, לכאורה יש פה התולעת גורמת הפסד, ואם כך, למה לאסור את זה? אז מכאן נוכיח פעת השולחן, ובעקבותיו גם הרב קוק, על ההלכה הזאת ברמב״ם, שגם עבודות לאוק ממותרות רק בעבודות שמחוץ לאילן, ולא בעבודות שהן נעשות בגוף האילן. ולכן כך הסבירו שתולעת שמקננת בגוף העץ, זה אי אפשר לעשן אותה, כיוון שפעולה כזאת היא אומנם פעולת לאוקמי, אבל כיוון שהיא בגוף האילן, זה לדעת הרמב״ם אסור, כך לדעת פעת השולחן והרב קוק. אבל בספר השמיטה, שם בהערה 3 הוא כותב, ואחרי בקשת סליחה ממרן גאון ישראל, בעל פעת השולחן ושאר רבותינו הקדושים, רואה אני בעוני בעזרת השם יתברך דרך סלולה, דלכאורה, מלבד שתי הקושיות הנעל יש להבין באיסור הסרת יבלת או פירוק העלה או אבנים, הלא כל אלה הם לאוק מאילנה, ולמה נאסרו? ויותר קשה, מדוע אסור להסיר הקוצים המשחיתים את הפירות? וכו'. ולמה אסור לכרוך ענף הנטיעות ולעשות אוהל להגן עליהם, אלא זו יגן על האילן? אכן הוא אומר, יסוד אחד לכל העניינים הללו. כל אילן וצמח, מאז שנתקללה הארץ, שנאמר וקוץ ודרדר תצמיח, דרכו ללקוט בעיקולים ותסבוכות טבעיים, מהם בקוצים, מהם בתולעים, או באבנים וכו'. וכן מהשמש והגשם, הרוח והברד, שיקרם להצמיח, ויש שמקים אותם לפרקים. כל אלו הדברים שהם מטבע הצמיחה, אם בא להסירם על ידי עבודה בשביעית, הרי זה לעברויה. היינו להשבוחם מכל שאר אילנות הצמחים. זאת אומרת שאין פה איזה נזק חריג. זאת אומרת, משהו שכל מכת טבע או כל דבר שהוא בא בצורה טבעית, בצורה שוטפת שקיים כל הזמן, בזה לדעתו אין היתר. זה נקרא לעברויה. זה יתאים יותר התפיסה הזאת שלו לפי שיטת הריטב"א, שכל היתר של אוקמה, שזה לא נקרא עבודה. ממילא כל דבר שבא בצורה טבעית, אז ודאי שלהסיר אותו זה נקרא עבודה. ולכן הוא טוען שכל הסרת נזק בלתי מצוי ורגיל, זהו לאוקמה. ועל פי זה אין כאן מחלוקת בין הרמב״ם ושאר פוסקים, בעניין עבודה בגוף האילן. וגם הוא פוסק הבבלי. וגם יעקב היה למישור, והוסרו הרבה תסבוכות מחלוקות גם בעניין הברחת עופות והסרת קוצים והרבה כדומה. אם כן, מה שהוא אומר בעצם, שכל דבר שהוא טבעי ונזק שקיים בצורה טבעית בשטח, זה, אפילו אם זה לאוקמה זה אסור. אבל נזק חריג, אם איזה תולעת שבא והתלבשה, לא משהו קבוע שקיים בעץ, משהו חריג שהתלבש על העץ, זה נקרא לאוקמה, וזה אפשר לטפל בו גם אם הוא בגוף האילן. ולכן כשהוא כתב לאסור את הסרת התולעת, הוא אומר, התולעת הרגילה, וכן הקוצים, זה הקוצים הרגילים שקיימים בכל עץ. אבל אם יש איזשהו דבר חריג שמתרחש בעץ, פה עבודת לאוקמה תהיה מותרת. זה לדעתו של רב טיקוצ'ינסקי, אם כן יצאנו בעצם מחלוקת מעניינת, והיא מחלוקת לשני הצדדים, ועוד שלפי הרב קוק והפעת השולחן, כל עבודת לאוקמה מחוץ לאילן מותרת בגוף האילן אסורה. לדעת הרב טיקוצ'ינסקי בספר השמיטה, החלוקה היא לא קשורה לשאלה של גוף האילן ומחוץ האילן, אלא שאלה אם מדובר במזיק, שהוא מזיק טבעי שקיים בצורה שוטפת באילן, שזה אסור, גם אם זה מחוץ לאילן, אבל אם זה פעולה של מזיק לא טבעי, של איזה משהו חריג שקורה כאן, אז פעולה שהיא מותרת, גם אם היא נעשית בגוף האילן, כיוון שהפעולה הזאת מוגדרת לדעתו כפעולה שהיא לאוקמה. ויכוח גדול נוסף שקיים באחרונים בעניין מלאכות לאוקמה בשביעית שהן מותרות, הוא השאלה האם רק אוקמה אילנה מותר, דהיינו הצלת העץ, פעולות שמותרות הן רק פעולות שיש בהן הגנה או הצלה של העץ, או שמה גם פעולות של הגנת הפרי, בפירות, גם לאילן לא יקרה שום דבר, אבל הפירות עלולים להתקלקל, האם גם פעולות כאלה מותרות. בזה יש מחלוקת גדולה באחרונים, אבל הרקע לדברים הוא כמובן לשונו של הרמב״ם, בפרק א' אל חיות, שכבר הזכרנו אותה קודם, הרמב״ם מזכיר, ומפני מה התירו כל אלה, שאם לא ישקה, תעשה הארץ מלאה וימות כל עץ שבא. אם כך, מדברי הרמב״ם נראה שהוא סבור שהפעולות מותרות רק מפני שהעץ עלול למות, אבל הוא לא מדבר על נזק שיכול לגרם לפירות. הרב קוק בספרו שבת הארץ בפרק א' הלכה ה' הוא כותב, ויש מקום לומר שעשיית בתים אם היא לעוקמי אילנה מותרת לכל הדעות, שאין זה מעשה עבודה בגופו של אילן, והאיסור הוא רק שהוא לעברוי אילנה ולהוסיף בו גידול בעצו או בפירותיו, וכן אין מכוונים שהוא לקוץ את הקוצים היוצאים מן האילן המזיקים את הפירות, וזה אסור לכל הדעות, שאפילו לאומרים שמותר לעשות עבודה שאילו כמו אילן אפילו בגוף האילן, זה דווקא להעמיד את האילן שיהיה ראוי לעבודתו לאחר השמיטה. אבל עבודה שהיא לצורך הפירות לעולם אסורה, שמה שהוא לצורך הפירות הפקיע התורה, שהפקיע התורה את פירות שביעית לכל וסילקה יד הבעלי מהם, ואפילו כשהם נאבדים אסור לעשות עבודה בשבילם, ואין סומכים את האילנות בקנים ודוקרנים מן הצדדים, ואם הוא לצורך הפירות לעולם אסור, ולצורך גוף האילן אם הוא לא עברו יאסור, לא כמני ועד ישראל ברכו לאלמה. כל פנים אומר פירוש שכל העבודה שהיא לתועלת הפירות, הדבר הזה אסור לגמרי, כיוון שהתורה הפקירה את הפירות בשביעית, ומלא כל הפעולות שמותרות לעוקמי, הם רק להגנה על העץ, כדי שהוא ייתן פירותיו של אחר השביעית, כדי שלא ימותו העצים בשנת השביעית, ואז לא יהיה לו שום דבר לאחר השביעית. אבל כל מה שקשור לפירות של שנת השביעית עצמם, זה לא אכפת לנו מהם, גם אם יתקלקלו, עם זה אין לנו שום היתר לדעת הרב קוק. והוא חוזר על דבריו ומבליט אותם ביתר עיקרון גם שם בהלכה ח', הוא מדבר בפירוש על אותה השקעה שמשקים ומרביצים את השדה במים בשביעית, אז הוא אומר שם שמותר רק בשביל אילנות שלא יפסידו, שלא ייפסדו. אז הוא אומר, ומה שמרביצים שדה לבן בשביעית, כדי שיצאו ירקות במוצאי שביעית. אבל להרביץ בשביעית, כדי שיצאו ירקות בשביעית, אסור. שוב, כי כל דבר שנועד לצורך הפירות בשביעית, זה ודאי אסור. כל מה שמותר זה רק אם מדובר על שמירת האילנות או שמירת השדה עצמה, למוצאי שביעית, אבל לא קשור לגבי לשביעית עצמה, שיצאו ירקות בשביעית, זה בכלל האיסור. הוא מוסיף גם שם בהלכה יוד, טוב, נסתפק בציטוטים האלה. אמנם החזון איש חולק על דברי הרב קוק, ולדעתו מותר לעשות מלאכות לעוקמי, גם לקיים את הפירות, ולאו דווקא כדי לקיים את העץ. הראיה שהוא מביא לשיטתו היא מן הסוגיה במסכת מועד קטן, שם הגמרא מזכירה שאותן דעות שאביי, למשל, הבאנו אותו כבר קודם לפני כן, שסובר שגם תולדות, השקיה, למשל אסורה מדאורייתא, ולדעתו התירו את זה בזמן הזה רק בגלל ששביעית בזמן הזה דרבנן, כן? ואז אומר החזון איש, דערי אביי הסביר עלי תולדות דאורייתא, ואם כן לא התירו אלא בזמן הזה, ואם כן בשנה השביעית ימות כל עץ בית השלחין, ועל כורחך צריך לומר שמתירין השקיה משום הפירות. זאת אומרת שלפי דעתו, כיוון שכל היתר שמקום בסדר הוא רק בשביעית דרבנן, יוצא שבזמן ששביעית דאורייתא, אז אסור לעשות פעולות גם לעוקמי אילנה. ואם כן, יוצא שכל האילנות האלה ימותו וצריכים לטעת עצים חדשים לאחר השמיטה. לכן מסביר שלדעתו חוסר השקיה גורם רק להפסד הפירות ולא להפסד העץ עצמו. ולכן ודאי שהעץ עצמו ימשיך להתקיים, וכל מה שהוא, הבעיה סבר שלא משקים את העץ כי מקסימום לא יהיו פירות. אבל אם כך, זה באמת יוצא שבאופן עקרוני אנחנו דואגים גם להפסד הפירות. הראיה כאן יש מקום לדון בה בהרחבה לשיטת החזון איש, אבל כאמור עמדתו היא ברורה שמותר לעשות גם פעולות שהן להעמיד את הפירות. ומה שהרמב״ם כתב שימות כל עץ שבא, אין הכוונה מיטת העץ עצמו, אלא הכוונה היא שהפירות ימות העץ בשנה הזאת, שלא ייתן פירות בשנה הזאת. כמובן זה נראה קצת פירוש דהוק. לגבי, אז זאת עמדת החזון איש. על כל פנים, מבחינה מעשית, אנחנו יודעים שיש לנו מחלוקת בידיים של החזון איש עם הרב קוק, האם מותר רק לעוקמי אילנה כשיטת הרב קוק, או שמותר גם לעוקמי פרק כשיטת החזון איש. לגבי השאלה הגדולה, אם הפירות הם הפקר, מה העניין שלנו בכלל לטפל בפירות בשנה השביעית וכו', שהתורה הפקירה אותם כטענת הרב קוק, כאן הרב שלמה זמן אורבך, בספרו מעדן הארץ, נותן פתרון ונותן הסבר לדבר הזה. אז הוא אומר, למרות ששביעית זה הפקר, ולכאורה אין מקום להתיר אם זה פעולות שהן כדי למנוע הפסד בדברים שהם הפקר, זה בגלל ששביעית זה שונה, כיוון שהתורה לא סתם הפקירה את הפירות, אלא התורה אמרה, ואכלו אביון ימיך, זאת אומרת, יש עניין לתורה שאותם פירות יאכלו על ידי עם ישראל, התורה רק הפקירה את הבעלות הפרטית על הפירות, אבל עצם העובדה שמדובר פה בכלל ישראל שזקוק לפירות האלה, זה קיים, ולכן יכול להיות שאפשר יהיה להתיר כדי לאפשר את אכילת הפירות בשנה השביעית. לעניין הלכה למעשה, אז כאן בשביעית בזמן הזה דרבנן יש יותר מקום להקל, לסמוך על דברי חזון איש נגד הרב קוק, כיוון שכבר אמרנו שכל המחלוקת לגבי מלאכות לעוקמה זה ודאי דין דרבנן. אז לעוקמה פר, גם לדעת הרב קוק שזה אסור, זה אסור רק מדרבנן, בזה בשביעית בזמן הזה דרבנן יש מקום להקל ולעשות את הפעולות האלה בזמן הזה. ולכן לפי זה יש מקום לתיר להשקות בשמיטה גם ירקות, כמובן לא ירקות שאסורים באיסורים ספיחים, כי לגבי אלה אין שום תועלת בהשקיה שלהם, אבל כל מה שפירות, ירקות שנזרעו בשישית, שאומנם יש להם קדושת שביעית, ואלה מותרים באכילה, אז אלה יכול להיות שמותר להשקות אותם כדעת החזון איש, וכך נראה שיש להקל בזמן הזה. דיון מעניין אחר שהיה באחרונים בהקשר הזה, האם, מה נקרא אוקמה פר? כבר נניח שאיתנו לאוקמה פר, השאלה מה נקרא לאוקמה פר? האם זה רק נזק שיקרה לפירות, שפירות לא יצאו בטיב משובה? או אולי גם אם יש פעולה מסוימת שצריכים לעשות כדי להגדיל את הכמות של הפירות? האם גם פעולה שנועדה להגדיל את הכמות של הפירות, גם היא נכללת בכלל לאוקמה פר? אז כאן הרב ישראלי בספר התורה במדינה, הוא כתב שם שלדעתו יש להחמיר בעניין הזה. אם כי החזון איש גם כאן, ושוב יאמר שהחזון איש נוטה קו להקל בצורה מאוד משמעותית בדברים האלה, אולי זה קשור לשאלה של הנקודה הזאת שהוא החמיר ביתר המחירה, ולכן ראה צורך כדי לאפשר איזה חיים תקינים לחפש כל דרך להקל, ולכן הוא סבר שאם הנזק לפירות באותה שנה יהיה נזק משמעותי, אז הוא חשב שיש מקום להקל, לעשות מלאכות דרבנן, גם כדי שיהיו פירות בכמות משביעת רצון בעץ. דנו אחרונים בשאלה אם מותר לעשות מלאכות שהן לעוקמי בעבור צמחי נוי, שכל מטרתם היא לנוי. בשוט המבית כתב להתיר, וכך גם די הסכימו האחרונים בעניין הזה, אם כי יש להקפיד לגבי השקיה של דברים כאלה, באמת בהשקיה מינימלית, כדי שלא יקרה שהפרחים או הדשא ייבלו, ובעניין זה מומלץ תמיד להשתמש בהשקעה בגרמה, זאת אומרת לא להשקות ממש בידיים, והיום שיש מחשבים וכדאי להתקין מערכת מחשב כזאת בכל גינה ולתכנת אותה מראש בהתאם לכמות של המים הנדרשת להשקיה, על פי התייעצות עם מומחים, כמות המינימלית שנדרשת להשקיה, ולהשקות באמצעות המחשב באופן שוטף. כאמור, בהשקעה במחשב יש יותר מקום להקל, כיוון שאתה לא משקיע בידיים, זה רק על ידי גרמה, אבל מומלץ לכוון את המחשב באופן כזה, שיהיה גם פער של זמן בין השקיה להשקיה, ולעשות את זה בהתאם שוב להנחיות המינימליות שנותנים המומחים, לבדוק היטב מה נדרש ולתת את המינימום הנדרש כדי לקיים את הצמחים בשנה הזאת. לגבי שאר הפעולות, גם את אלה אפשר לעשות כל פעולה שהיא לצורך שימור ומניעת נזק, כגון זיבול, אם זה גורם לנזק, אבל שוב מותר לעשות את זה, כדאי לעשות את הדברים האלה לפני השביעית. אם עשו לפני השביעית ולא הספיק, או שיש צמחים מיוחדים שזוקקים לזה, אז לעשות בהתאם להנחיות האלה. ויש חוברות, אני לא אעריך בזה כרגע, אבל יש חוברות מסודרות לעניין הלכה למעשה, שאומרות בהתייעצות גם עם מומחים וגם עם מומחי הלכה, שאומרות, נותנות עצות מעשיות, מה מותר, מה אסור לעשות, באיזה מינון לעשות בשנת השביעית, כדי שהדברים האלה יהיו מותרים. אנחנו כאן עומדים רק על העקרונות, לא על פרטי הפרטים של הדברים. עד כאן, כל טוב.